שבת דף קי"ז מתחילים בעזרת השם דף קט"ז עמוד ב' במשנה למטה, שורה הראשונה מהשורות הרחבות. סופר על יהודי שהיו מפקידים אצלו כסף, הוא היה מאוד זהיר בכסף של אנשים אחרים. עכשיו לעצמו, אם חלילה תהיה דליקה בשבת, איך הוא יציל את הכסף? ואז עלה לו רעיון. ישים את כל הכסף בתוך תיק, ובתוך התיק הוא יכניס גם מזוזה. ואז כמו שיהיה מותר לו להציל את התיק עם המזוזה, כבר יהיה מותר לו להציל את הכסף שיש שם. האם זה אפשרי? אומרת המשנה, מצילים תיק הספר עם הספר. אדם שיש לו ספר תורה בתוך תיק, יכול להציל את הספר תורה, ואגב זה כבר להציל גם את התיק. וכן, תיק התפילין עם התפילין. הוא יכול להציל את התפילין, הוא יכול להציל גם את התיק של התפילין. מחדש את המשנה, ואף על פי שיש בתוכם, בתיקים, מעות. איך יש מעות? אפשר להכניס כסף בתוך תיק של תפילין? התשובה היא שלא. תיק שהוא מיוחד רק לתפילין, אסור להכניס בפנים כסף. אחד מההסברים שמסבירים כאן, שכשהבן אדם קנה את התיק, הוא מתנה שהוא לא מייעד את התיק הזה רק לתפילין. ואין לו רשות להכניס בפנים גם דברים של חולין, ולכן מותר לו להכניס שם כסף. ומה לגבי מזוזה? כותב המורדכי, אחד מהראשונים, באות שין צדיק ה', שגם מזוזה מותר. והמורדכי כותב גם את העצה הזאת. אומר, אם בן אדם רוצה לשמור על הכסף שלו, שאם חלילה תהיה דליקה, הוא יוכל להציל את הכסף, שישים מזוזה בתוך התיק עם הכסף. ועד בשבת תהיה לו רשות להציל את הכסף עם המזוזה. למקום שאפשר להציל את המזוזה, הוא יוכל גם להציל את הכסף. כמו שנראה בהמשך, לאיזה מקום מותר להציל בשבת את אותו מזוזה וכדומה. ולהיכן מצילים אותם? אז כאן המשנה כותבת שתי דעות, אבל היא לא לגמרי מפרשת, והגמרא תפרש את שתי הדעות האלה. לפי דעת הנקמה, למבוי שאינו מפולש, מפולש הכוונה פתוח משני צדדים, אז למבוי כזה, סוג של רחוב, שהוא לא פתוח מכל הצדדים, בבתרא אומר, אף למבוי שהוא מפולש, לכאורה משתי צדדים, אנחנו נראה בעזרת השם בגמרא בדיוק, מה הוויכוח בין בתרא לבין חכמים, וגם מה הם אומרים, מה הדעה שלהם. הגמרא כאן נכנסת בכלל לערב פסח, לתוך הקלחת של ההכנות לקראת החג, הקרבת הקורבן, ומדברים כאן על אתגר לא פשוט בכלל, כי מדברים על ערב פסח שחל להיות בשבת. זאת אומרת שבשבת הולכים להקריב את הקורבן פסח, ויש דברים שמותר לעשות בשבת עצמה, כמו הקרבת הקורבן עצמו, ויש דברים שאסור לעשות בשבת עצמה, כמו דברים שכבר שייכים להכנה של הבשר לאכילה, לצלוט אותו, שאר הדברים. ועל הנושא הזה בדיוק הברייתא סוללת דרך. תנו רבנן, 14 בניסן, שצריכים עכשיו להקריב קורבן פסח ביום הזה, שחל להיות בשבת. מקריבים את הקורבן פסח כמובן בשבת, הוא דוחה שבת. עכשיו, כשבאים להפשיט את האור, אז יש חלק של הפשט, שזה עד החזה, שזה לצורך הוצאת האמורים. אמורים זה חלקים של בשר ושומן, שמוציאים מהקורבן ומקטירים אותו על גבי האש של המערכה במזבח. אז בשביל להוציא את האמורים, פשוט מפשיטים חלק מהאור עד החזה ומוציאים את האמורים, מקטירים על המזבח. עכשיו הלאה, להפשיט את כל האור, זה... האם מותר לעשות את זה בשבת? אז יש בזה שתי דעות. לפי דעת הדעה הראשונה, שנראה מיד את השם, אפשר רק עד החזה. למה? כי זה לצורך הקורבן כדי להוציא את האמורים. דברי רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. וחכמים אומרים, מפשיטים את כולו. תכף נראה מאיפה המקור לדבריהם. אומרת הגמרא, בישלמה לרבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, מאוד מובן. מותר בשבת להקריב את הקורבן, אבל אסור בשבת לעשות את הדברים האחרים שכבר קשורים לאדם עצמו שרוצה עם החבורה שלו, שיהיה להם בשר טוב של צלי, של קורבן פסח. אז מה ששייך להוצאת האמורים, זה רק הורדת האור עד החזה, אז לכן רק עד שם מותר להפשיט. אבל משם ועלה זה כבר לצורך האדם, זה אסור. די תאבד לצורך גבוה, כבר על ידי זה שהוא הוציא את האמורים, את כל מה שקשור להקרבת הקורבן הוא כבר עשה, זה כל מה שהיה לו רשות לעשות בשבת ולא יותר. אלא לרבנן שהם מתירים כן להוריד את כל האור, מה איתם? אומרת הגמרא, זה הכל מגיע מאותו נקודה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, יש פה כבוד שמיים. דאמר קרא כל פעל השם למענהו. הפסוק במשלי אומר, כל מה שהשם עשה זה לכבודו. ולכן, כשמדברים פה על כבודו של הקדוש ברוך הוא, שזה הקורבן עצמו, בוודאי שאנחנו צריכים לכבד אותו. ואח המאי למענה יועיקה, מה אכפת לך שיהיה אור על הבשר עוד כמה שעות? מה יכול כבר לקרוא? עד מוצאי שבת. מביאה הגמרא על זה שני דברים. רבי יוסף אמר שלא יסריח. כשהבשר בתוך האור, זה, האור מחמם אותו יותר, אז הוא יכול יותר להסריח. רבא אמר שלא יהיו קודשי שמיים מוטלים כנבלה. בהמה שחוטה, חלק מהאור הפשיטו ממנה. זה לא נראה מראה מכובד, מראה נקי, איך שזה נקרא, מראה אסתטי. מהי בעיניי? מה ההבדל אם אני אומר שהבשר לא יסריח, או שאני אומר שהבשר ייראה טוב ולא כנבלה? איקה בעיניי הוא דמנח הפתורה דדאבה. ההבדל הוא כשזה מונח על שולחן מזהב. להגיד שזה כנבלה אתה לא יכול, כי מה, הניח אותו על שולחן של זהב, מה עוד יש להגיד? מה עוד אתה מצפה? אבל אם אתה אומר שאתה מפחד שהבשר יסריח, אז מה זה משנה על איזה שולחן אתה מניח אותו? אם האור חונק אותו, הוא יכול להסריח. עוד הבדל, אינמי, ביום הדאיסטנה, יום שנושבת רוח צפונית, מזג אוויר קריר, נעים, ואז אין חשש שהבשר יסריח, כי יש לו קירור טבעי, אבל יש חשש שזה מוטל כנבלה, ככה חלק מהאור עדיין נמצא עליו. שאתה אומר, רגע, ורק לחכמים יש בעיה עם כבוד שמיים? כל פעל השם למענהו. ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אי פעל השם למענהו, מה יביד לי? הוא הרי גם דואג לכבוד שמיים, אז למה הוא לא, איפה זה בא אצלו לידי ביטוי לגבי הקורבן פסח? אומרת הגמרא, כן, שלא יוציא את האמורים קודם הפשטת האור. זאת אומרת, לפי דעתו של רבי ישמעאל, כל פעל השם למענהו, רק דבר שאתה באמת 100%, זאת אומרת, לגמרי לגמרי כבוד שמיים, זה אתה באמת צריך לטפל גם אפילו בשבת. אבל דברים שגם האדם מרוויח מהם, זה כבר לא לגמרי, אתה יכול לקרוא לזה כבוד שמיים. אתה יודע מה נקרא כבוד שמיים? אני אגיד לך מה. כשאתה בא ואתה רוצה להוציא את החלקים של הקורבן, להקטיר על גבי האש של המזבח, פה תעשה מאמץ שזה יהיה כבוד שמיים. אל תחתוך את האור והבשר ואז תוציא את האמורים. קודם תוריד את האור ואז תחתוך את הבשר ותוציא את האמורים. מה יקרה אם אני יחתוך את האור והבשר ויוציא את האמורים דרך הפתח שיהיה לי בבשר ובאור בהמשך? כן, אומרת הגמרא, שלא יוציא את האמורים קודם הפשטת האור. מה איתה? מה? מבארת הגמרא, אמר רב הונא ברי דרב נתן, משום נימים. יש צמר, שיער כזה, שאם האור יישאר, אז כשיוציאו את האמורים, ידבק בדרך קצת מהצמר על האמורים. זה לא כבוד שמיים להקטיר אמורים שנדבק עליהם צמר על גבי המזבח. מאיפה המקור לדברי חכמים? שהפליגו והתירו להוריד את כל האור של הקורבן פסח בשבת. אמר רב חיסדא, אמר מר עוקבא, מה יעדרו לי חבריה? מה השיבו החברים, החכמים, לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שהוא אסר להוריד את האור לגמרי, והם התירו. מאיפה המקור לדבריהם? אומרת הגמרא, המקור לדבריהם זה מהמשנה שלנו פה במסכת שבת. אחי כאמרי לי, אם חלילה שריפה בוערת, התירו חכמים להוציא ספר תורה, אם הוא ימצא בתוך תיק, להוציא את התיק עם הכסף גם. למה? אם מצילים תיק הספר עם הספר, אתה רואה מפה שכשאתה דואג לכבוד שמיים, מותר לך גם לדאוג לכבוד העדיות. אם אתה מוציא ספר תורה, או תפילין, או מזוזה, כבוד שמיים, אתה לא יכול להשאיר את זה בתוך הדליקה. אז אתה יכול כבר להוציא ביחד עם התיק הזה גם את הכסף שנמצא בפנים, אתה לא צריך להוציא משם את הכסף. אותו דבר גם כאן, לא נפשיט את הפסח מאורו? הרי יש פה כבוד שמיים. אתה לא יכול להשאיר ככה את הבשר, מוטל כנבלה, אתה לא יכול לתת לזה להסריח. אז נכון שבעל הקורבן וכל החבורה שאוכלו את הקורבן פסח מאוד נהנים שיהיה להם בשר טרי לכבוד הליל הסדר. בסדר, אז יש כאן גם צורך עדיות, נותיר את זה גם. נוכל הגמרא מדמי, אתה מבין מה התירו בשביל הספר תורה ומה אתה בא פה מתיר בשביל הקורבן פסח? אתם התירו רק טלטול. התירו שם כל מיני איסורים דרבנן, אם זה מוקצה וגם אם תגיד שהתירו, כמו שאנחנו נראה בהמשך, אפילו להוציא מתוך הדליקה למקום, לא לרשות הרבים, אבל למבוי כזה שאוכל לא הייתי מוציא לשם בשבת בגלל גזרה דרבנן. חכמים התירו את הגזרה הזאת לצורך הוצאת ספר תורה, התירו כבר גם להוציא גם את הכסף. אבל פה אתה רוצה להתיר מלאכה מהתורה? אחד מה-39 אבות המלאכות, המפשיטו, אסור להפשיט את האור של הבהמה בשבת, זה חיוב. אחר זה מלאכה, מה ההשוואה בכלל? זה המקור של חכמים, לומדים מדרבנן לדאורייתא. במסקנה זה התירוץ באמת. התירוץ כן נשאר, ובאמת יש כן השוואה בין מה שאנחנו מדברים על להוריד את האור של הקורבן פסח לבין הצלת ספר תורה עם כסף. והגמרא מתרצת במסקנה שבאמת כשמורידים את האור בשבת, לא יוריד את זה בצורה כזאת שישאר לו אחרי זה יריעה שלמה של אור, אלא יחתוך את זה חתיכות קטנות קטנות ודקות, ואז מלאכה מהתורה אין פה, כי כל המלאכה של מפשיט זה כשהוא מפשיט את האור בצורה כזאת שאחרי זה יישאר לו יריעה, אבל אם הוא חותך את זה לחתיכות קטנות תוך כדי שהוא מפשיט, אין פה מלאכה מהתורה וזה רק אסור מדרבנן. וכמו שהתירו איסור דרבנן כשמצילים ספר תורה למרות שיש פה גם הנאה של אדיוט שהוא מרוויח כסף, יחד גם התירו להוריד את האור בשביל כבוד שמיים שלא יהיה הבשר הזה מוטל כנבלה או שלא יסריח, אפילו שיש פה רווח של בני החבורה שאין להם בשר טרי לכבוד ליל הסדר. זה המסקנה של הגמרא, אבל לפני כן הגמרא מנסה לתרץ את זה שאולי המחלוקת היא קצת שונה, ואז הגמרא בסוף דוחה את זה. אמר רב אשי בתרתי פליגי, הוויכוח בין חכמים לבין רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, זה בשני תחומים. פליגי בטלטול, רבי ישמעאל סובר שאסור לטלטל את האור שמחובר בבשר, זה נחשב מוקצה ממש, אסור לטלטל את זה. וחכמים סוברים שמכיוון שיש כאן כבוד שמיים, הבשר מותר בטלטול. הוא פליגי במלאכה. והם גם נחלקו האם מותר לעשות את ההפשט עד הסוף, או רק עד כמה שצריך בשביל להוציא את האמורים. ואחי כאמרי לי, לפי זה מובן הטענה של חכמים לרבי ישמעאל. מה אתה אומר? שאסור לטלטל? למה? אם מצילים תיק הספר עם הספר, כאן לא מדברים כרגע על הכסף, אם מצילים תיק הספר עם הספר, איך אתה מציל את התיק? בגלל שמותר לך להציל את הספר, מותר לך כבר להציל גם את התיק. לא נטלטל אור, שאומנם גם אנחנו מודים שהאור הזה הוא מוקצה, אבל לא נטלטל אותו אגב הבשר, שמותר לטלטל אותו מהחמה לצל, כדי שאולי יסריח, ואם כן יש כאן כבוד שמיים, אז אגב זה שמותר לטלטל את הבשר, נטלטל כבר גם את האור. תוכה הגמרא, מדמי, אתה משווה בין הספר תורה לבין הבשר של הקורבן פסח? הטעם, לגבי ספר תורה, התיק של הספר נעשה בסיס לדבר המותר, ספר תורה. לכן מותר כבר לטלטל גם את התיק. האחה, נעשה בסיס לדבר האסור. האור הוא בסיס לבשר. ולפי רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, הבשר הזה הוא כן מוקצה. וזה הוא חולק על חכמים. אז אם כן, האור הוא בסיס למוקצה, אז למה שיהיה מותר לטלטל אותו? ככה מסביר הרמב"ן את דעת רש"י. שבעצם, יש כאן מחלוקת, האם הבשר הזה מוקצה או שהוא לא מוקצה. לפי רבי ישמעאל הוא מוקצה, לפי חכמים הוא לא מוקצה. לפי זה הוויכוח, האם האור הזה בסיס לדבר האסור, לדבר המותר? אלא אומרת הגמרא אחי כאמרי לי. ככה טענו חכמים לרבי ישמעאל. מותר להציל את התיק עם הספר תורה, אבל מותר גם להציל את הכסף אגב התיק. אם מצילים תיק של ספר עם הספר, ואף אבי שיש בתוכו מאות, שזה אסור לטלטל, בטוח, אם זה היה בפני עצמו. אבל אגב, הספר תורה מטלטלים כבר גם את הכסף. אז לא נטלטל את האור אגב הבשר? אומרת הגמרא מדמי. הטעם, התיק של הספר תורה, נעשה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר. תיק הזה, מצד אחד יש בו ספר תורה שהוא מותר בטלטול, מצד שני יש לנו פה כסף שהוא אסור בטלטול, אז התיק הוא בסיס גם לדבר המותר וגם לדבר האסור. ולכן מותר לטלטל אותו. אבל הכה, הקורבן פסח הזה, האור שלו, כולו נעשה בסיס דבר האסור, כי הרי לפי דעתו של רבי ישמעאל, הבשר הזה הוא מוקצה, והאור הוא בסיס רק לבשר, אז הוא בסיס לדבר האסור. אלא הגמרא מנסה לתרץ עוד איזשהו תירוץ על סמך דבר שהגמרא סברה בהתחלה לומר, ובסוף הגמרא אומרת שבאמת אין לזה ראייה לדבר הזה בכלל. אחי כאמרי לי, חכמים רצו לטעון רבי ישמעאל, אם מביאים תיק, שיש בתוכו מאות. רק מעות. אין ספר תורה, יש רק כסף בתוך התיק הזה. אז איך מטלטלים את זה בשבת? אני מביא את זה מעל, ממקום אחר, כדי להציל בו את ספר התורה. הגמרא סוברת לומר שזה יהיה מותר. תכף הגמרא תראה שאין לזה הוכחה. לא נטלטל אור אגב הבשר, למרות שאתה רבי ישמעאל סובר שהבשר הוא דבר אסור. לא נטלטל את האור אגב הבשר, כמו שמטלטלים תיק עם כסף, שהוא בסיס רק לדבר אסור, לצורך דבר המותר כדי להציל ספר תורה. אמרת הגמרא, מי אמר שמותר באמת לטלטל תיק עם כסף בשביל ללכת להציל את הספר תורה? והיא גופה מנהלן. הגמרא באמת אומרת שאין ראיה לזה. אילי, מה אם תאמר שהמקור זה, דמידהיך דאיטבי, לא שדי להו, מזה שהתירו לקחת תיק שיש שם ספר תורה, למרות שיש שם גם כסף, לא הצריכו אותו לזרוק את הכסף החוצה, כשהוא בא ומטלטל את הספר תורה, אז הייתוי אינם, אם הייתי אינן, אז בזה אתה מוכיח שאפשר גם לקחת תיק שמלכתחילה יש שם רק כסף, ולהכניס לבפנים ספר תורה וככה להציל אותו? זה לא דומה. מידמי, הטעם, שיש תיק שיש בפנים ספר תורה ומאות, לא הצריכו אותו להשליך משם את המאות החוצה בזמן שהוא בא ומציל את הספר, כי אתה מבין, הבן אדם מתעכב עכשיו ותחיל לשפוך את הכסף, זה לא הזמן! זה סכנה לספר תורה שלא יישרף. כי הדי אחי ואחי נפלה דליקה על הספר, אבל אחר, כשמביא את התיק במקום אחר, והספר תורה עדיין לא בוער, הדי אחי ואחי לשדינן, תוך כדי שהוא מביא את התיק שישפוך בדרך את הכסף מהתיק, ואז היא תלטל רק את הספר תורה בתיק הזה. אלא אומרת הגמרא, אמר בר רבשי, לעולם כדי אמרינן מעיקרא, תירוץ שתירצנו מיד בהתחלה, זה התירוץ שנשאר, שכל הוויכוח זה האם מותר לטלטל, או שאסור לטלטל את הבשר, והמחלוקת הוא לא לגבי מלאכה מהתורה בכלל, לגבי הפשט, והראיה שחכמים הביאו מהמשנה שלנו, בזה שאפשר לטלטל תיק, עם ספר תורה, אגב זה מטלטלים כבר גם את הכסף, אז רואים מפה, שמכיוון שאתה בא עכשיו להציל ספר תורה, מותר דרך אגב שהאידיוט גם ייהנה, מותר גם להרוויח כמה דולרים על הדרך, גם עם הכסף בתוך התיק, מותר לך לטלטל גם את הכסף. אתה עסוק עכשיו בלעשות כבוד שמיים, ואם כן, אם יש כבר צורך האידיוט, גם כן שנעשה בדרך אגב זה מותר. הסיבה שמותר להפשיט לפי חכמים טהור מעל גבי הבשר של הקורבן פסח זה בשביל כבוד שמיים, ודרך אגב נעשה גם כבוד האידיוט. ודקקש ילך, מה הראיה מהספר תורה? אחה, כל הנושא פה זה רק טלטול שזה איסור מדרבנן, ואחה פה לגבי קורבן פסח, אתה בא להפשיט על סמך זה אור שזה מלאכה מהתורה? דובר פה כגון דלוקה בא אלי לאור. שהוא מפשיט את האור, אבל הוא לא צריך את האור, הוא זורק את זה אחרי זה. אבל גם את זה הגמרא לא מקבלת. בסוף הגמרא תקבל את מה שאמרנו בהתחלה, שהוא קורא את זה חתיכות קטנות. כי למה באמת לא? מה פירוש הוא לא צריך? והאבאי ורב אדמרי תרוויו, מי זה המקור של הדעה הזאת, שכשבן אדם עושה מלאכה בשבת, שהוא לא צריך את עצם המלאכה, זה מותר. דבר שאינו מתכוון מותר. זה לפי דעתו של רבי שמעון. מודה רבי שמעון, בפסיק רישי ולא ימות. כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, גם רבי שמעון שומר שדבר שאינו מתכוון מותר, זה מדובר לגבי אדם שגורר חריץ על הרצפה, אומרים לו, אדוני, אבל אתה חורש. אומר, אני לא רוצה לחרוש, אבל לא חייב להיות שהוא יחרוש. יכול להיות שהאדמה תהיה קשה יותר, ואולי הספסל לא יהיה דחוק כל כך בתוך האדמה, יכול להיות שלא יהיה חרישה. אז אומר רבי שמעון, גם אם נהיה חרישה, דבר שאינו מתכוון מותר, אבל פסיק רישי, תחתוך את הראש של התרנגול ותגיד, אני לא רוצה שהוא ימות, אני רק רציתי את הקרבולת. רבי שמעון מודה שאם חייב להיות שבעקבות המעשה שהאדם עושה יהיה מלאכה, זה כאילו שהוא התכוון לזה. מודה בזה שזה אסור, פסיק רישי ולא ימות. אז אם כן, מה פירוש שאני לא צריך את האור? בפועל יש כאן הפשט, הבן אדם מפשיט את האור. עונה הגמרא התירוץ שזה גם המסקנה, דשקילי בברזי. הוא מפשיט את האור על ידי שהוא חותך את האור חלקים חלקים דקים קטנים שאין מה לעשות עם זה אחרי זה, ולכן אין פה מלאכת מפשיט, ולכן זה יהיה מותר. עכשיו, הנידון שלנו, יש כאן איזשהו מעמד מיוחד, אחרי הכל, לכתבי קודש. אנחנו נציל אותם יותר ממה שאנחנו נציל דברים אחרים. אז המשנה שואלת, ולהיכן מצילים אותם? איזה מקום אפשר להציל כתבי הקודש? אז המשנה אמרה שיש בזה ויכוח בין שתי חכמים. תנא קמא אומרים למבוי שאינו מפולש. ובמתרא אומר למבוי מפולש. אז בואו נבין מה זה בכלל מבוי ומה זה מבוי מפולש. נעשה את זה בקצרה. אנחנו מהלכים בדרך של רשות הרבים, עושים את פסיעותינו על אותה רחבה, על אותו רחוב שבו הלך רבי עקיבא ובן בתרא וחכמים, נלך בדרך. והנה בצדי הדרך יש לנו כניסה לתוך מבוי. נכנסים לתוך המבוי, פונים ימינה כמובן, כל פניות שאתה פונה, אל תפנה אלה לימין. והנה ברוב שמחתנו אנחנו רואים את המבוי שעליו דיברו חכמים בכל מקום. בפנייה ימינה, הפנייה הזאת היא בעצם מבוי. מה אנחנו רואים מול עינינו? אז ככה, יש מבוי הרגיל, כמו שזה נקרא אורגנלי, שנקרא מבוי מפולש. מה זה נקרא מבוי מפולש? מפולש הכוונה פתוח מצד לצד. אתה מסתכל, נכנסת לתוך הרחוב ימינה, אתה מסתכל בסוף הרחוב, אתה רואה שיש שם יציאה לרשות הרבים אחרת. אבל מה? המבוי הזה עצמו אין בו רוחב של 16 אמה. לכן אין לו הגדרה של רשות הרבים. הוא נקרא רשות, לא רשות הרבים. חכמים אסור לטלטל שם. חכמים אסור לטלטל בכזה מבוי. מבוי מפולש, המצב שלו מאוד מאוד בעייתי מבחינת טלטול בכלל. לפי כל האפשרויות בגמרא, לא מבארים את דבריו של בן בתרא, שאומר שמותר להציל כתבי קודש למבוי מפולש, למבוי שהוא פתוח צד אחד לרשות הרבים וגם צד שני לרשות הרבים. אז נעזוב כרגע את המבוי הזה, נתקדם ברשות הרבים, נכנס למבוי אחר. והנה אנחנו נכנסים למבוי אחר, פונים ימינה כמובן, ולעינינו נגלה מבוי שאינו מפולש, שזה המבוי כמו שנקרא הקלאסי, המבוי הרגיל, שעליו מדברים בכל מסכת עירובין, כל מסכת שבת, מבוי. מה זה נקרא מבוי? זה מין מקום שהוא לא רשות הרבים, הוא רשות היחיד לפי ההגדרה מהתורה. זה מקום מוקף שלוש מחיצות, ואין שם 16 אמה, זה לא רשות הרבים. אבל מה? זה מקום ציבורי לכל דבר. אתה הולך לאורך המבוי, אתה רואה בשני הצדדים כניסות לחצרות. כל מסביב, כל המבוי בעצם יש כניסות לחצר. אז אם כן זה מקום ציבורי, כי כל בני החצר מסתובבים במבוי הזה כדי לצאת לרשות הרבים. עכשיו ניכנס לתוך אחת החצרות, כל חצר היו פתוחים לה בדרך כלל כמה בתים של כמה שכנים. זה המבנה בעצם של המבוי הקלאסי של זמן חז"ל. חצרות פתוחות, בתים פתוחים לחצר אחת, כל החצרות פתוחות למבוי, והמבוי פתוח לרשות הרבים. עכשיו, אנחנו מדברים כרגע על מבוי שהוא בוודאי מבוי שאינו מפולש. כי מבוי מפולש, הראשונים מסבירים שלא היה בכלל צד לגמרא שחכמים התירו להוציא לשם כתבי הקודש ושבת. למרות שזה יישום דרבנן, אבל זה מדי דומה לרשות הרבים. רק בוודאי, גם כשבן בתרא אמר מבוי מפולש, הוא לא התכוון באמת מפולש. רק כמו שמבוי מפולש הוא הרבה יותר פתוח לרשות הרבים מאשר מבוי שאינו מפולש, אז לכן הוא קרא למבוי שאינו מפולש הזה מבוי מפולש, דהיינו שלא עשו בו את כל התיקון כמו שצריך כדי שיוכלו לטלטל בתוך אותו מבוי. מה באמת התיקונים שצריך לעשות כדי לטלטל בתוך המבוי? אז קודם כל יש את התיקון הבסיסי, שהופכים את כל בני החצרות שכולם גרים ברשות אחת. על ידי שלוקחים מין מאכל מסוים מכל בני החצר, מכל חצר וחצר, ושמים את זה בחצר אחת. ואז זה בעצם הופך את כל המבוי הזה כמו רשות של מישהו אחד. ומותר לכל בני המבוי לטלטל מהחצר לשם. אחרי זה יש תיקון נוסף, לא פחות חשוב שצריך לעשות. ובו יש שלוש דעות איך עושים את התיקון הזה. הרעיון של התיקון זה מה שנקרא לחי וקורה. לחי זה מין לוח. לחי זה אולי מלשון לוח. מין לוח ששמים ביציאה מהמבוי, מצד ימין או מצד שמאל, מהפתח למטה, יש כזה מין לוח שבולט לכיוון הפתח פנימה. אם נאמר בצד ימין זה פונה לכיוון שמאל. ואם זה בצד שמאל זה פונה לכיוון ימין. כזה מין לחי, לוח כזה. ואז כבאדם בא לצאת מהמבוי, והוא מטלטל איתו דברים, כי בכל זאת זה רשות היחיד פה. רגע, אבל זה נראה כמו רשות הרבים. כשהוא יצא לרשות הרבים, אולי אפילו לא ישים לב, הוא ימשיך לטלטל חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים. לא, יש לו פה את הלוח הזה בצד. זה עושה לו היכר, הנה עד לפה זה המבוי, מפה ועל אסור לטלטל יותר דברים. זה היכר. ויש מה שנקרא קורה, שזה מקיר לקיר, זאת אומרת מעל הפתח של המבוי שמים כזאת קורה לשתי הצדדים שלה, צד אחד מעל קיר אחד, צד שני מעל הקיר שלצידו, אני עושה מין משקוף כזה, ואז אנשים רואים את הקורה, נזכרים שפה בעצם מסתיים המבוי. עכשיו, כמה לחיים צריך לעשות, והאם חייבים גם לעשות קורה, בזה יש שלוש דעות. יש דעה אחת, שזה דעת בית שמי, שצריך גם לעשות לחי, כנה זקוף בכניסה למבוי, וגם קורה, גם את הסוג משקוף הזה, מעל הרוחב של הפתח. דעת בית הלל, שלא צריך את שניהם, או לחי או קורה. רבי אליעזר אומר, חייבים לעשות שתי לחיי. שתי, זאת אומרת, גם בצד ימין, גם בצד שמאל, צריך כזה מין לוח כזה בכניסה. כזה קנה זקוף בפתח של המבוי. עכשיו, הגמרא פה מביאה שהמחלוקת בין בן בטרה לבין רבנן, שניהם סוברים כמו דעתו של רבי אליעזר. שהוא אומר שהתיקון של המבוי זה על ידי שתי לחיים. ובזה הם נחלקו. אומרת הגמרא, היחידה ממפולש, היחידה משאינו מפולש. מה נקרא מבוי מפולש שבזה רק לבן בטרה מתיר להתיר לטלטל לתוכו את כתבי הקודש? ומה נקרא מבוי שאינו מפולש שכולם מודים שאפשר לטלטל לתוכו כתבי הקודש? ועל זה בא רב חיסדא ואמר, אמר רב חיסדא, אם המבוי הזה יש לו שלוש מחיצות, כי זה הרי רק על המבוי הזה אנחנו מדברים. דיינו שלוש מחיצות, שכשאתה נכנס למבוי, אין לך יציאה מהמבוי בצד השני. אלא הצד השני זה בעצם עוד מחיצה, שיש שם כניסה לעוד חצרות. זה קודם כל המבוי שאנחנו מדברים. ואם יש לו שני לחיים, שהוא מתוקן כמו שצריך לפי דעתו של רבי אליעזר, שכרגע אנחנו מוקמים שכולם מסכימים עם דעתו, זהו מבוי שאינו מפולש. ופה בעצם עשו את כל התיקון כמו שצריך למבוי הזה, כולם יודעים שאפשר להציל בפנים את כתבי הקודש. אם זה מבוי שיש לו שלוש מחיצות אבל ויש לו לחי אחד רק, שהוא לא מתוקן לגמרי, אומר בן בטרה, לא הייתי מתיר לטלטל כאן אוכלים ומשקים, כי זה לא לגמרי מתוקן, אנחנו הרי סוברים כמו רבי אליעזר לפי הדרך שאנחנו כרגע מוקימים. אבל כתבי הקודש למקום כזה אני מתיר לטלטל. זהו מבוי המפולש, שרק לפי דעת בן בטרה מוטל את הטלפון לשם את כתבי הקודש. ותרווה יועלי בדי רבי אליעזר, שניהם סורים כמו רבי אליעזר, שאת המבוי הזה מתירים על ידי שתי לחיים. לתנן, כמו שאמרנו בפתיח להסבר הזה, הכשר מבוי, מה צריך בשביל להכשיר מבוי? בית שמאי אומרים, גם לחי וגם קורה, צריך גם את הקנה הזקוף בכניסה למטה, את הלוח הזה, וגם קורה למעלה. ובית הלל אומרים, מספיק או לחי או קורה, זה כמובן להלכה. רבי אליעזר אומר, צריך שיהיה שני לחיים בשביל להכשיר את המבוי, וזה התירוץ, זה החידוש של בן בטרה, שאפילו אם יש רק לחי אחד, כתבי קודש מותר להציל לכזה מבוי. אמר לי רבא, רב חיסדא, שהוא הביא את ההסבר הזה, על המחלוקת בן בטרה ורבנן, מה? שלוש מחיצות ולחי אחד מפולש קרית לי? נכון שרבי אליעזר צריך שתי לחיים, שני הצדדים של הכניסה. אבל להגיד שזה נקרא פתוח משני הצדדים, מפולש, מבוי לא מתוקן. ועוד, לרבנן, שהם מתירים להציל רק למבוי מתוקן לגמרי, שאינו מפולש. מה אמרת? של הכוונה שהוא לגמרי לגמרי מתוקן. רגע, רבנן, רק כתבי הקודש מותר להציל לשם? מה בעיה לטלטל לשם כל דבר? נציל לתוכו, אוכלים ומשקים. מה, בגלל שיש שריפה, אז כבר עשו יותר לטלטל המבוי הזה? סתם ככה מותר לטלטל שם אוכלים ומשקים, אז למה שעכשיו יהיה אסור? כן, איזשהו חידוש מסוים. כתבי הקודש מותר להציל למקום הזה. אם זה מקום שמותר לטלטל בו, כי אתה תיקנת שם את כל מה שצריך, זה מבוי שהוא לא מפולש. עשית לו שתי לחיים, נו, אז מותר לטלטל בו כל דבר. בלי קשר לשריפה, תטלטל בפנים גם אוכלים ומשקים. מה צריך את החידוש של רבנן שאפשר לטלטל לשם את כתבי הקודש? אלא מה רבה, אני אגיד לך מה המחלוקת ביניהם. קודם כל, גם כאן, הם סוברים כמו דעתו של רבי יהודה. הם סוברים כמו דעתו של רבי יהודה, שאומר דבר חידוש. כמה מחיצות צריך כדי להפוך מקום לרשות היחיד? אמנם לא חייבים 4 מחיצות, אבל לפחות 3 מחיצות. אומר רבי יהודה, לא, 2 מחיצות זה כבר רשות היחיד. והוא הולך רחוק יותר. רשות הרבים. 16 אמה, רשות הרבים מעודרת. 2 בתים משני צידי רשות הרבים, דבר די נפוץ. אומר, אם יש לך 2 בתים בשתי צידי רשות הרבים, אחד מול השני, המחיצה של הבית הזה והמחיצה של הבית הזה, כמו שיש בכל בית, הופך את החלק של רשות הרבים שנמצא שם כרשות היחיד מהתורה. הרבה אנשים טלטל שם. אבל מהתורה זה נקרא רשות היחיד. אם בן אדם כן רוצה לטלטל שם, שעושה תיקון מה שעושים, במקום שמדרבנן גזרו לא לטלטל שם, שהוא דומה לרשות הרבים. מה יעשה? לכי, קורה. אומר רבי יהודה, מה באמת יעשה? מה אנחנו מדברים פה? כן, יש לנו רחוב, בית מצד ימין, בית מצד שמאל. אז בסוף הקיר של הבית בצד ימין, ממש בסוף, יעשה מין לחי, מין לוח, עומדת כזאת. ובתחילת הבית בצד שמאל, עושה גם כן לחי. ואז אני חושב כאילו יש פה עוד 2 מחיצות, טלטל באמצע. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שעושה קורה. קורה ארוכה, בכל הרוחב של רשות הרבים, מהקיר של הבית בצד ימין עד הקיר של הבית בצד שמאל, או על הגג, לא משנה אם זה מספיק נמוך, וכן בצד השני של הבית. יותר תתקדם, עד סוף הבית, שם גם תעשה עוד קורה. כל השטח שבין שתי הקורות או בין שתי הלחיים, מגם מדרבנן אם אותו אל תתל שם, כך סובר רבי יהודה. אומר רב, לפי דבריו של רבי יהודה, סוברים גם רבנן וגם בביתירה, ונסביר את המחלוקת לדבריהם. אלא אמר רב, מבוי שיש לו 2 מחיצות משני הצדדים, ושני לחיים בצדדים האחרים. לכי לכל פתח. כן, יש מבוי, זה רחוב פנימי, זאת אומרת, אתה פונה מרשות הרבים לתוך המבוי הזה, ואתה רואה בסוף המבוי שיש עוד רשות הרבים, פשוט מפולש מרשות הרבים לרשות הרבים אחרת, ועשו לו לחי בפתח של רשות הרבים אחד, ועוד לחי בפתח של רשות הרבים האחר. זה הכוונה, 2 מחיצות ושני לחיים. זהו מבוי שאינו מפולש. לשם סוברים גם חכמים שמותר לטלטל את כתבי הקודש. זה סגור. למה? מה זה סגור? זה פתוח משני הצדדים. כן. אבל עשית שם הלכי, זה כאילו שסגרת. הלכי זה כאילו עוד דופן. אם המבוי הזה זה 2 מחיצות, כמו מקודם, אבל במקום לשים 2 לחיים, שמת רק לחי אחד, זהו מבוי מפולש שרק לפי בן בטרה מותר לטלטל שם את כתבי הקודש. כי בצד אחד, בפתח אחד לרשות הרבים שמת אומנם לחי, אז כאילו ששם סגרת אותו. אבל בצד השני, פתוח, אין שם לחי. אז לכן רק לפי בן בטרה מותר לטלטל שם כתבי הקודש. וזה המבוי המפולש שנחלקו בו, ותרוויו שניהם סוברים אליבא דרבי יהודה, שהוא מכשיר מבוי בשתי מחיצות ושני לחיים. דתניא. יתר על כן אמר רבי יהודה, הוא מדבר פה ממש על רשות הרבים. אז כל שכן על מבוי. מי שיש לו 2 בתים, אחד מול השני, ובאמצע עובר את רשות הרבים, שני צידי רשות הרבים, רוצה לטלטל מבית לבית, מה יעשה? אומר רבי יהודה חידוש, זה לא להלכה. עושה לחי מכאן, בקצה אחד מהבתים, לכיוון כמובן הבית של השני, פונה הלחי, ולחי מכאן בקצה השני של אותו בית, או מעמיד קורה מכאן, בקצה בית אחד לקצה של הבית שממול, זאת אומרת, מעל שנכנסים לחלל שבין שתי הבתים, בתחילת הכניסה לחלל הזה, הוא עושה מעל כזה מין קורה, מעמיד שם קורה מלמעלה, לכל הרוחב, וקורה מכאן, גם מהצד השני, אתה מתקדם, אתה כמעט עובר את שתי הבתים, לפני שאתה ממש מסיים את השטח שבין שתי הבתים, לקראת הסוף, עוד קורה למעלה, ונושא ונותן באמצע, זה הופך להיות רשות היחיד לכל דבר. אמרו לו חכמים, רשות הרבים, נו, אין מערבים רשות הרבים בכך. את הדברים האלה אפשר לעשות במקום שאנחנו הופכים אותו לרשות הרבים, מדי רבנן, אבל דבר שהוא רשות הרבים מהתורה, זה לא יעזור דבר כזה. החידוש של בן בתירה, שלפי רבי יהודה, שאומר שברשות הרבים צריך לחי מכאן וגם לחי בצד השני, כמו עשה לחי בצד אחד, אמנם יעשו לטלטל לשם אוכלים ומשקים, אבל כתבי הקודש יהיה מותר לטלטל לשם לפי בן בתירה. אמר לי אביי, לדידך נמי, שכמו שהקשת על רב חיסדה, מה הקשת? לרבנן נציל לתוכו אוכלים ומשקים. אותו קושיה שהקשת על רב חיסדה קשה גם עליך. לפי בן בתירה יש חידוש, תשמע, אוכלים ומשקים, אני לא אכניס לפה, למה? יש פה רק לחי אחד, כתבי הקודש אני אכניס. אבל לפי רבנן, דובר פה לפי רבי יהודה בעצם ברשות היחיד מתוקנת לכל דבר. אז גם אוכלים ומשקים אותה להכניס לפה, אז ודאי שאפשר להכניס פה גם כתבי הקודש, אז מה החידוש של רבנן? לאיכן מצילים כתבי הקודש? אתה שומע רבנו, לאן? אתה יכול להציל למקום הזה, שהוא מקום מתוקן, זה רשות היחיד, אתה יכול להכניס פה גם אוכלים ומשקים, אבל גם כתבי הקודש. נו, אז מה אתה בא פה עם כתבי הקודש? זאת אומרת, גם אוכלים ומשקים אותה. אלא, אמר רב אשי, יש גורסים הבאי, נחזור לציור הראשון. נבטל את הציור השני, נחזור לציור הראשון. מדובר פה במבוי מפולש, דיינו שיש לו כן שלוש מחיצות. ואנחנו הולכים באמת כמו דבריו של רבי אלעזר, רבי אליעזר, שסובר שבשביל להתיר מקום כזה צריך שני לחיים. ומה זה מבוי מפולש, מה זה מבוי שאינו מפולש? אז מקודם תירצנו, מבוי מפולש, פתוח, זה כוונה שיש בו רק לחי אחד. מבוי, שאינו מפולש, יש שני לחיים. ואז שאלנו, נו, אז אם יש לו שני לחיים, אז לא רק כתבי קודש מותר לטלטל, אלא גם אוכלים ומשקים, אז הגמרא הולכת שלב אחד יותר פתוח. זאת אומרת, או שאין לו בכלל לחיים, או שיש לו רק לחי אחד. לא כמו מקודם, או שיש לו שני לחיים, או שיש לו אחד, אלא או שאין לו בכלל, או שיש לו אחד. שלוש מחיצות ולחי אחד, זהו מבוי, שאינו מפולש. וגם חכמים מודים שמותר לטלטל בפנים את כתבי הקודש. אוכלים ומשקים לא נטלטל לפה, כי זה לא מתוקן כמו שצריך, צריך שתי לחיים. כן, אבל כתבי הקודש בשביל זה מספיק לחי אחד, זה נקרא מבוי שאינו מפולש. שלוש מחיצות בלי שום לחי, זה המבוי המפולש, רק לפי בן בתירא מותר להטיל לתוכו כתבי הקודש. ואפילו לרבי אליעזר, שבזה גם חכמים וגם בן בתירא מסכימים, דאמר שבשביל להתיר מבוי שיש בו שלוש מחיצות צריך שיהיה בינן שני לחיים, אני מילה לאוכלים ומשקים. בשביל זה צריך שני לחיים, אבל לספר תורה אומרים אפילו חכמים שרבי אליעזר מודה שבאחד לחי סגי, מספיק לחי אחד בשביל לטלטל לתוכו ספר תורה. ולפי בן בתירא, אפילו אם אין בכלל לחי, יהיה אפשר לטלטל לתוכו ספר תורה, כי אחרי הכל, המקום הזה מהתורה לא נחשב רשות הרבים, רק מדרבנן זה נחשב רשות הרבים, אבל הם התירו לטלטל בפנים ספר תורה, וכמובן זה לאו דווקא ספר תורה, יש כאלה שגורסים לכתחילה כתבי הקודש, מותר להציע לשם את כל כתבי הקודש. טוב, אחרי שטיפלנו בכתבי הקודש, צריך גם כן אוכל. אומרת המשנה, מצילים מדליקה בשבת, אוכל, שיעור של מזון, שלוש סעודות שאדם אוכל בשבת, חייב לאכול שלוש סעודות בשבת. מזון הראוי לאדם, מצילים לצורך אכילת אדם, לשלוש סעודות. ומזון הראוי לבהמה, מצילים לבהמה, אז הם שפרשים כמה שהיא צריכה לאכול באותו יום. כיצד? לא תמיד אפשר להציל מזון שלוש סעודות. אדם בשבת אוכל שלוש סעודות, אבל אם הדליקה לא פרצה בליל שבת. אם נפלה הדליקה בלילי שבת, באמת מצילים מזון שלוש סעודות, אם עדיין לא אכלת הסעודה הראשונה של ליל שבת. אבל אם זה היה בשחרית לפני הסעודה, מצילים מזון שתי סעודות של שחרית ושל סעודה שלישית. ואם במנחה לפני הסעודה שלישית, מצילים ממנה רק מזון של סעודה אחת. רבי יוסי אומר, יש פה משהו קבוע, לעולם, לא משנה מתי שזה קרה, לעולם מצילים מזון שלוש סעודות. שואלת הגמרא, רגע, בכלל, שאלה שאותה כבר הבאנו את הדברים האלה, הבאנו כבר בתחילת הפרק. מה הבעיה? להציל מתוך בית בוער כל דבר. דברים של היתר, מה הבעיה להציל? אתה מציל את זה לתוך רשות היחיד מתוקנת, מה הבעיה? הרי לא מדברים כאן כתבי קודש, שזה מצילים אפילו למקום שהוא לא מתוקן לגמרי. מדברים פה על אוכלים ומשקים שצריך להציל אותם דווקא לתוך מבוי שהוא מתוקן כמו שצריך, שאפשר לטלטל שם. אז בהתאר הקטרח, נציל תפי, למה שיציל רק שלוש צדות? תן לו שיציל את כל האוכל מהבית. אמר רבא, תראה איך חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם. המציאות הזאת מביאה את האדם לבעלה. אם תגיד לו, אל תציל שום דבר, טוב. אבל אני יודע שאין לו אפשרות להציל כלום, אז הוא רגוע. אם אתה אומר, אבל יכול להציל מזון שלוש סעודות, אז הוא כבר יתחיל לבוא להציל עוד. אבל הוא רואה שהוא לא מצליח להציל, אז הוא ייכנס לבעלה, ואז הוא כבר יבוא לחבות גם את האש. אנחנו אומרים חכמים, תשמע, אנחנו לא נגיד לך, אל תציל שום דבר. אתה יכול להציל את הדברים הבסיסיים שאתה צריך לשבת. אבל תציל רק את זה. יותר מזה אסור לך להציל. כדי שאדם לא יבוא להתעסק עם השריפה, להציל, ואז לתוך הבעלה שלא יבוא גם לחבות. זה מה שאומר רבא. אמר רבא, מתוך שאדם בעול על ממונו, זה לא פשוט, שלא לא נצטרך ולא נגיע לזה, שמשמור עלינו ועל כל אשר לנו. אבל מתוך שאדם בעול על ממונו, איש שרית לי, תתיר לו להציל מדי הרבה דברים. עתי לכיבוי, הוא בסוף. תוך הבעלה, ייכנס לתוך העניינים, ויכול חליל אפילו לחבות את השריפה. אמר לי אבאיה, אם כן, אלא עד איתניה, נשברה לאדם, נשברה לו חבית יין בראש גגו, וזה יין משובח, שירז, קברנס, סוביניון, משהו, חבל, חבית שלמה של יין, ככה תשפך לו, תלך לו לאיבוד בשבת, מביא כלי אחד ומניח תחתיה. חכמים התירו לו קצת, אתה יודע מה? כלי אחד אתה יכול להביא, לשים מתחת את השבר של החבית, שתציל לפחות חלק מהיין. אבל, אחרי שהכלי הזה מלא, אל תביא עכשיו עוד כלים. ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט. כילוח דרך האוויר, הכילוח נשפח, והוא בא וקולט את זה באמצע האוויר. וכן, לא יביא כלי אחר ויצרף, יעמיד אותו סמוך לגג בשביל לקבל את היין שנשפח. בכל אופן, הרעיון הוא, כלי אחד מותר, יותר מכלי אחד אסור להביא בשביל להציל יין. אתה מה הגזרה איקה? הרי אי אפשר לחבות, אין פה מה לחבות. גם פה אתה רואה את אותה תקנה שחכמים הגדירו, תשמע, אתה יכול להציל חלק, אל תציל הכל. אבל פה אין עניין שאדם בעול על ממונו ויבוא לחבות, כי מדובר, מה יש פה לחבות? הוא בעול על ממונו באמת, נכון? יש פה יין שנשבר לו חבית, וזה יקר לו והוא רוצה להציל, אבל הוא לא יבוא לעשות פה לכאורה חילול שבת, כי אין לו פה מה לחלל שבת. מה הגזרה שיש פה? אומרת הגמרא, בטח שיש פה גזרה. אדם שבעול, אתה לא יכול לדבר איתו. אחי נמי, גזרה שמה, הוא יבוא ויביא עוד כלים, חבל, הוא נשפח יין יקר, הוא יבוא ויביא כלים דרך רשות הרבים. יבוא לטלטל ולהוציא מרשות לרשות. כן, עזוב, כלי אחד, ואז אתה יודע, מצד אחד הוא מציל, מצד שני הוא מיושב, הוא לא מאבד אשתונות, והכל יבוא על מקומו בשלום. אתה יודע מה, באמת מעניין, היין שהבאת הוא דווקא יין משובח. בוא נתמקד בזה. גופה, נשברה לו חבית בראש גגו. מביא כלי ומניח תחתיה, רק כלי אחד. בלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט מהאוויר, לא כלי אחר ויצרף לגג. עכשיו הברייתא יש המשך. אם נזדמן שהיו לו עורכים, אז התירו לו שהוא מביא עוד כלי אחר וקולט בשביל העורכים את היין. או מביא כלי אחר ומצרף לגג, ולא יקלוט ואחר כך יזמין עורכים, כי מתי שהוא קלט את היין, הוא לא היה צריך את היין הזה. אלא יזמין ואחר כך יקלוט. ואין מערימים בכך שלא יקרא לעורכים שלא צריכים יין, כדי שהיין יישאר לו לאחר כך. משום רבי יהודה משום רבי יוסי בר יהודה אמרו, מערימים, אתה יכול כן לעשות הערמה, אתה רוצה יין, תביא אורחים. ואז ימתח על הציל עוד יין. אומרת הגמרא, בעצם יש לנו פה ויכוח בין החכמים, האם מותר לעשות הערמה כדי להציל את הממון שלו בשבת. יש ויכוח אחר בין החכמים לגבי להציל את הממון ביום טוב, האם מותר לעשות הערמה. אז למה? בפלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע כמפלגי, שגם הם נחלקו, האם מותר לעשות הערמה בשביל להציל את ממונו ביום טוב. דתניא. יש הלכה שאסור ביום אחד לשחוט את האימא ואת הוולד שלה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אדם ביום טוב, מותר לשחוט הרי בהמות ביום טוב. אותו ואת בנו, דיינו, נפל לו גם האמא וגם הוולד שלה, שנפלו לבור ביום טוב. חורה, אי אפשר להעלות גם אותו וגם את בנו ביום טוב, כי זה מלאכה שלא לצורך היום טוב, כי אתה לא יכול לשחוט הרי את שניהם היום. בי אליעזר אומר, מעלה את הראשון על מנת לשוחתו, רק אותו מותר לו לשחוט, והשני אסור לו לעלות. עושה לו פרנסה, יביא לו מזונות לתוך הבור. עושה לו פרנסה במקומו, בשביל שלא ימות. רבי יהושע אומר, לא, אתה יכול לעשות פה הרמה, מה הבעיה? מעלין את הראשון, על מנת לשוחתו, הוא מעלה קודם כל בימה אחת מהבור, אולי אני אשחט את זה לכבוד יום טוב. בסוף ימצא איזה סיבת שמה, היא לא מספיק שמנה, היא מדי שמנה, לא צריך כל כך הרבה. ואינו שוחתו, ומעלה את השני. מה כששניהם למעלה אומר, רגע, מה באמת עדיף שאני אשחט את זה או את זה? רצה זה שוחט, רצה זה שוחט. לכאורה, המחלוקת הזאת, של רבי יוסי ברבי יהודה וחכמים פה, זו אותה מחלוקת, כמו רבי אליעזר ורבי יהושע שם, לגבי יום טוב. האם אתה עושה את הרמה בשביל להציל את ממונו או לא? אמרת הגמרא, לא חייב להיות. ממאי? דילמה, עד כאן לא כאמר רבי אליעזר הטעם, שבימה אחת אתה חייב להשאיר בבור, אתה לא יכול לעשות את הרמה ולהוציא אותה. זה אפשר בפרנסה, מה הבעיה? אתה לא תפסיד שום דבר, תכניס לאוכל לתוך הבור, מה יקרה? אבל אחר, כשהיין נשפח, נשפח מול העיניים שלו, עוד יש ריח טוב, חבל לו. זה לא אפשר, הוא לא יכול להציל את היין, אלא רק על ידי ההרמה. לא? אז אולי גם הוא יסבור שמותר להרים. ועד כאן לא כאמר רבי יהושע הטעם, שמותר להוציא את הבהמה הראשונה, ואז להגיד לו, היא לא מתאימה, אני רוצה את השנייה, ואז להחליט מי מביניהם מתאימה לו. משום די קצר בעלי חיים, אתה מבין מה, להשאיר בהמה בתוך הבור כל היום, טוב, זה צער בשבילה. אבל האחה, היין ישפך, זה לקצר בעלי חיים. לא, אולי רבי יהושע לא יתיר לעשות ההרמה, אז לכן המחלוקת זה שתי מחלוקות שלא קשורות אחת לשנייה. תנו רבנן, אדם שבשבת הציל שלוש סעודות מפת נקייה. אז עכשיו אסור לו עכשיו לבוא ולהציל, אינו מציל פת הדרהה, פת קיבר שלא קילפו את הסובין מתוך הגרעין של החיטה או הסעורה. כי הוא לא יכול להגיד, שמע, אני מעדיף פת קיבר. לא יכול להיות, אתה כל בן אדם רגיל מעדיף פת נקייה. אבל אם הוא הציל פת הדרה, אם הוא הציל פת לא כל כך נקייה, מציל פת נקייה, נותר לו אחרי זה להציל פת שהיא כן נקייה. יכול להגיד, אני מעדיף פת נקייה. היום, בזמננו, יש כאלה שמעדיפים דווקא לחם מלא, כמח מלא. יכול להיות שבן אדם כן יכול לומר, שמע, אני מעדיף כמח מלא, זה יותר בריא בשבילי. צריך לברר מה בדיוק היה הפת הדרה של פעם. איזה סובין בדיוק היו משאירים. יש כאלה שמסבירים שפת הדרה זה פת שכולה עשויה מסיבין, אז גם היום אף אחד לא יכול להגיד, שמע, אני מעדיף פת הדרה. ומצילין, כשיום הכיפורים חל ביום שישי, אם הדליקה פרצה חלילה, מצילים מיום הכיפורים שחל בערב שבת לשבת. אבל אם יום הכיפורים זה ביום ראשון, לא מצילים משבת ליום הכיפורים. כי הוא יכול כבר לטרוח במוצאי יום הכיפורים להשיג אוכל. ואין צריך לומר שלא מצילים משבת ליום טוב, כי ביום טוב עצמו אפשר להכין אוכל. ולא מצילים משבת אחת לשבת הבאה, כי משבת הזאת עד שבת הבאה, הקדוש ברוך הוא גדול, כבר יזמן מזונות לשבת הבאה. תנו רבנן, דבר דומה לזה שמאדם, כמה מותר לו להציל. אדם עפה חלות לכבוד שבת, ערב שבת. ריח נודף, מצוין, אבל היו לחוצים כנראה בערב השבת, ושכחו להוציא את החלות מהתנור. בינתיים התנור בוערת, והחלות כבר מתחילים להישרף, ונכנסה כבר שבת. האם מותר להוציא את הלחמים מהתנור או לא? עכשיו, התנורים של פעם היו תנורים על אש אמיתית. זה היה מין, כמו מערה כזאת, כזה מין מבנה מקומר כזה שנכנס לתוך הקיר, והיו מדביקים על הדפנות שלו, על כל הכימור, הם מדביקים חלות. וכשבאים והחלות מוכנות, אז היו לוקחים מרדה, שזה היה כלי מיוחד לרדות בו את הפת, וכך היו רודים את הפת מה שהם היו דבוקים לדפנות של התנור. אדם שכח בכזה תנור שבת, בליל שבת, הוא שכח להוריד את זה לפני שבת. שכח פת בתנור וקידש עליו היום. נכנסה שבת. מצילים מהתנור רק מזון שלוש סעודות. אבל ואומר לאחרים בבית הכנסת או בכל מקום, בואו והצילו לכם, יש לי חלות ריאות, אתם יכולים לקחת. וכשהוא רודה את הפת מהתנור, שיעשה שינוי. לא ירדה במרדה, בכלי שרגילים לרדות בו, אלא ירדה בסכין. שואלת הגמרא, הייני, למה דווקא לרדות בסכין? ועתנא דבי רבי ישמעאל, הפסוק אומר, לא תעשה כל מלאכה. מלאכה אסור לעשות. יצא תקיעת שופר. ורדיית הפת מהתנור, שהיא חוכמה ואינה מלאכה, אז מהתורה הם לא נאסרו, הם רק אסורים מדרבנן. אז אם כן, למה שלא ירדה במרדה? סך הכל איסור דרבנן, ופה בשביל להציל את המזון שלוש סעודות, למה שלא ירדה במרדה? עונה הגמרא, כמה די אפשר לשנויי משנינן. שאדם ישנה כמה שפחות, שלא יהיה כמו דרך חול, שיכבד את השבת, לכן אמרו, אל תעשה את זה על ידי מרדה, אלא תעשה את זה על ידי סכין. אמר רב חיסדא, לעולם ישכים אדם בערב שבת מוקדם להוצאת שבת, שיוכל לתרוח ולהכין את כל צורכי שבת, שנאמר, הפסוק אומר לגבי לקיטת, ללקוט, כשהיו, בעם ישראל במדבר, היה יורד להם מן, אז ביום שישי היה יורד להם מן גם לכבוד שבת, כתוב שם, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, מיד ביום השישי, על הבוקר היו מכינים לאלתר. מה הראיה? כי הרי המן היה יורד בבוקר בבוקר, ואם היו, לא היו לוקחים את זה, זה היה נמס, וכמה שמש ונמס, אז כמו שאת המן היו לוקחים על הבוקר, ככה גם אומרת לנו התורה, תשמע, ערב שבת, תתכונן כמה שיותר מוקדם לקראת שבת המלכה. אמר רבי אבא, שבת, אדם סך הכל אוכל חלה אחת, אבל חייב לבצוע, לברך ברכת המוציא, כל אחת מהשלוש סעודות, על שתי כיכרות, לחם משנה. תכתיב, כתוב לגבי הלקיטה שלקטו את המן, והיה ביום השישי לקטו לחם משנה. מה לגבי יום טוב? אז מובה מהמחילתה, שגם בערב יום טוב היה מגיע להם לחם משנה, לכן גם ביום טוב נוהגים, ויש הלכה שצריך להביא לחם משנה. אמר רב אשי, חזינה לרב כהנא, אני ראיתי את רב כהנא בשבת, דנקה תרתי, נכון, הוא באמת לקח שני חלות, שתי חלות, אבל הוא בצע חדה. כשהוא היה אוחז, הוא בירך על שתי חלות, אבל לבצוע ולאכול, אז הוא חתך רק חלה אחת. למה? אמר, והיה ביום השישי, לקטו לחם משנה. זאת אומרת, כשאתה מרים, תרים לחם משנה. זה מה שכתיב. אבל לבצוע, לא צריך לבצוע את שתיהם. רבי זירא, היה לו הנהגה יפה. הווה בצע כולה שירותי. כשהוא היה בוצע חלה, בוצע לעצמו חלה גדולה, שתספיק לו לכל הסעודה. אמר לי רבינה לרב אשי, איך הוא עשה דבר כזה? והמחזיק היא רעבתנות אמר, כזאת חלה גדולה הוא לוקח לעצמו, זה נראה כמו רעבתנות כזאת. אמר לי, זה לא נראה רעבתנות, כיוון דכל יום לא עביד. הוא לא כל יום לוקח לעצמו כזאת חתיכה גדולה. והעידנה הוא דקה עביד, לא מחזיק היא רעבתנותה, הוא עושה את זה עכשיו לכבוד שבת, זה לא נראה כמו רעבתנות. מחבב את הסעודה של שבת. רבי עמי ורבי אסי, גם להם היה הנהגה יפה בשבת. כי מיקנה להוריפת די עירובה, כשהיה מגיע אליהם הפת של העירוב בחצר, שמשותפת לחצר כמה בתים, בשביל שיהיה מוטל לטלטל מהבית לחצר, צריך שמכל בית ייקחו כיכר, את כל הכיכרות ישימו בבית של אחד מהשכנים. עכשיו, כל פעם בחצר של רבי עמי ורבי אסי, כל פעם היו שמים את זה בבית של שכן אחר, וכשהם מביאים את זה לבית שלהם, אז כי מיקנה להוריפת די עירובה, כשהם מגיע אליהם הפת של העירוב, שרו ילווי, אז הם היו מתחילים את הסעודה של ליל שבת, והיו בוצעים דווקא על הפת של העירוב. יש אומרים שברגע שבכניסת שבת היה את העירוב, אז זה כבר מתיר את החצר לכל השבת, אז לכן מותר כבר לאכול את העירוב בתחילת ליל שבת. יש אחרים אומרים שלאכול את הפת של העירוב רק אחרי שבת. אבל פה, לפי רש"י נראה, שאפשר אפילו כבר בליל שבת לאכול. אמרי, למה הם אכלו דווקא את הפת של העירוב? כמובן שהיה להם רשות מהשכנים. הועיל והתאבד באחד המצווה, כיוון שנעשתה בזה מצווה אחת של עירובי חצרות, להתאבד במצווה אחרינה. אז שיהיה בזה עוד מצווה שנבצע על זה לכבוד סעודת שבת, ועד כאן דף קוף יוד זין.